שלום דוקטור פינקי פיינשטיין.
שלום, אלונה אלמן.
אני הולכת לעשות איתך עכשיו, לקיים איתך שיחה לא קונבנציונלית. זאת שיחה שכבר אני יודעת שהיא לא תעלה ליוטיוב והיא לא תעלה לפייסבוק, כי יסגרו לי את הערוצים. אגב, אני חסומה ל-30 יום, פעם רביעית עכשיו בפייסבוק.
גם אני הצטרפתי למועדון הזה לאחרונה ביוטיוב. כן.
כי באמת יוטיוב חסם אותי פעם אחרונה לשבוע בגלל סרטון שלך. שאתה העזת להגיד לאנשים, אל תאמינו למה שהם אומרים, אלא תדעו. זה לא בסדר.
אני חושב שזה צריך להיות חלק מהשיחה שלנו. אנחנו צריכים לשלב בשיחה שלנו את התופעה הזאת. תופעת הצנזורה המסיבית הזאת שאין לה תקדים, אין לה תקדים מהיום שאני מכיר את האינטרנט, תפקיד האינטרנט כמקום למידע פתוח, וזה חשוב שנדבר על זה, כי זו תופעה גסה, תופעה אלימה, תופעה מסוכנת, עריצות לכל דבר ועניין. לשמחתי, אנחנו לא תלויים רק ביוטיוב כדי להעביר מידע בווידאו, וזה חלק מנקודות האור, אבל כדי להבין את מה שמתרחש עכשיו, חשוב להביא את זה כחלק מהסיפור.
כן, נכון, והסיפור הוא שפשוט אנשים שמדברים לא יפה על המגפה, או על הזריקה, נחסמים. זה שורה תחתונה, יש כאן... בוא נגיד, אם לא מיישרים קו עם האג'נדה שיש כאן מגיפת סוף העולם והחיסון הוא המושיע ושהוא בטוח ויעיל, הרשתות החברתיות לא מאפשרות, הן מאפשרות, אבל לא עד הסוף. זאת אומרת, אני חושבת שאצלי דוגמה, בגלל שיש לי קהל עוקבים מאוד גדול, אני יותר מטרה מאשר אנשים שהחשיפה שם נמוכה. ולכן אני יכולה לראות את אותו פרסום אצלי ואצל מישהו אחר, אני אחסם ואחר לא. כן. אז הם לא מטרידים את כולם, הם מטרידים את מישהו בעצם מוקד הפצה. ואני פה רוצה להגיד את בהזדמנות הזאת, להעביר את המסר, שלכן חשוב לא לעשות שיתופים, אלא לעשות קופי ולהעלות את זה מחדש, כל אחד מהפרופיל שלו. זה מקבל יותר הפצה, וגם אז הם לא יכולים לעלות על המקור. אין איזשהו מקור אחד. שממנו יוצאים השקרים לטענתם. אני רוצה לדבר איתך, ברשותך, על משהו שתפס אותי באחת ההפגנות שאתה, בהפגנה האחרונה לפי דעתי, שאתה ארגנת, אתה דיברת על פחד מהפארמה.
את רוצה שאני אתייחס לזה?
כן.
תראי, זה נושא גדול שאני עצמי לא לגמרי מבין אותו, אבל אני חוקר אותו עכשיו במסגרת מה שבחרתי לעשות כיושב ראש ועדת חקירה אזרחית וכרופא, ואני יכול להגיד בדיעבד שהרפואה, אפשר להגיד, נכבשה. הרפואה המערבית נכבשה. גם על ידי תפיסת עולם תרופתית, וגם על ידי חברות שמייצרות תרופות, וכל הבלמים ומנגנוני הגנה שאמורים להגן על הרפואה מפני אינטרסים כלכליים, אינטרסים של חברות לקבוע את סדר היום, כל המנגנונים האלה הלכו ונחלשו, אני ראיתי את זה לנגד עיניי, וזה הגיע למצב שהם כבר לא מסתירים את זה, הם כבר לא מתביישים בזה, וחלק גדול משיקול הדעת של הרופאים, וכנראה גם מהחינוך שלהם היום, כבר נקבע על ידי חברות תרופות. למעשה, אנחנו חיים חלק, כלומר, חלק מהרפואה שאנחנו מקבלים היום, היא בעצם רפואה תרופתית. היא תפיסת עולם שאומרת שגוף האדם הוא יחסית לא חכם, ושחייבים לתת לו כימיקלים חיצוניים כדי להתמודד עם בעיות. וזה הפך לתעשייה גדולה, שיש בתוכה, בממשק הזה, בין רפואה וחברות תרופות, יש הרבה התעסקות בפחד. ואני חושב שהפחד מתחיל מהאופן שבו התפיסת העולם הזאת משווקת לציבור, מלמדים את הציבור לפחד מהחיים, מהגוף שלהם, מלמדים אותם שאם לא ייקחו תרופות, מצבם יהיה רב מר, ושהם תלויים בתרופות כדי לחיות, כדי לשרוד, כדי שיהיה להם איכות חיים, ונוצרות כל מיני תרופות היום, שאפילו לא מרפאות את האדם, אלא מייצרות סוג של תלות כרונית ארוכת טווח, שהאדם כדי להמשיך לחיות צורך עוד ועוד מאותה תרופה, וכשזה אנשים מבוגרים מדובר פה בכמות ענקית של תרופות, שמחזיקות את האדם בחיים עם תלות בתרופות האלה, ואפשר בקלות להבין את כמות הכסף שמתגלגל כפועל יוצא מזה, אבל לא רק זה, האדם עצמו לומד לפחד, לפחד שיקרה לו משהו רע אם הוא לא ייקח את התרופה. אבל יותר מזה, גם הרופא לומד להפסיק לחשוב, להפסיק להרגיש. גם הרופא לומד לפחד, להתבונן באתגר הטיפולי, באופן עצמאי, באופן יצירתי, באופן רוחני, באופן אינטואיטיבי, באופן רגשי. הוא לומד לפחד לחשוב, והוא מקבל רק דרך אחת לחשוב, והיא הדרך שבעצם מובילה לתרופה הבאה. ואני יכול להגיד לך שזאת רגרסיה משמעותית של מקצוע הרפואה, וזה גם בחסות הרבה הרבה טכנולוגיה שמחליפה את האנושיות, וככה הרופא של היום, כולם יודעים, אתה מגיע לקופת חולים, רופא רואה אותך כמה דקות, הוא מיד מסתכל במחשב, מקליד משהו, שולח אותך להרבה בדיקות, כל הבדיקות האלה זה כסף, נותן לך שלל של תרופות, וזהו, הוא בכלל לא בקשר איתך, הוא כמעט לא נוגע בך, הוא לא מקשיב לך כמעט, זה נהיה מאוד ממוחשב, וכשהכל ממוחשב זה גם מפריד את האדם מהכוחות הרוחניים שלו, וכשאתה מפריד את האדם מהכוחות הרוחניים שלו, אתה נשאר עם פחד. זאת משוואה חד משמעית. אנשים לומדים...
אני עוצרת אותך כאן רגע ברשותך, אני עוצרת אותך, כי אני לא התכוונתי לפחד הזה. אני התכוונתי לפחד אחר. אני התכוונתי... בואי עם זה שאני לפני יומיים הגשתי תלונה במשטרת נתניה נגד מישהי שפעילה ברשתות החברתיות סביב השעון וגם שוטלת את עצמה בקבוצות וואטסאפ של אנשים שמתנגדים למה שקורה פה, והיא פשוט היא חסומה אצלי בפייסבוק, והיא לקחה פוסט שלי ופרסמה את זה אצלה והגחיכה אותי, וגם היא בדברים שהיא כתבה עליי אני מבינה שהיא עוקבת אחריי למרות שהיא חסומה. היא יודעת שאני משפחת אומנה, היא יודעת שאני מנחת NLP, היא יודעת עליי כל מיני דברים אישיים, וגם תרחה לכתוב את זה שם, ואני פתאום הרגשתי שעוקבים אחריי והרגשתי שמחפשים אותי אישית, מכיוון שלמישהו שמפריע העשייה שלי, ואני יודעת שני דברים. אני יודעת בארץ רופאים שמדברים נגד הזריקה הזאת, דוקטור מיכל הרן, דוקטור אמיר שחר, פרופסטור רבקה קרמי, דוקטור קרמל אבשלו, אני יודעת שיש רשימה של רופאים, שהם דיברו לא יפה על הזריקה של פייזר, ואיזו להטיל ספק, הם קיבלו מכתב לא נחמד ממשרד הבריאות, מכתב סוג של מאיים, שבעצם המטרה שלו זה שהם יסתמו את הפה, וגם אם הם לא יסתמו את הפה, והם חלקם לא סותמים את הפה, המטרה זה לגרום לרופאים אחרים לסתום את הפה, ולהרגיש מאוימים ברישיון רפואה שלהם. עכשיו הדבר הזה, זה איום, שזה קלף, שיש לה ממסד כלפיכם. כן. אבל אין להם את זה כלפיי. אני לא יכולה לשלול לי את הרישיון הרפואי שלי, אז אפשר להטריל אותי ולהטריד אותי ולהכפיש את שמי, ולעשות עליי דה-לגיטימציה והגחכה. ואגב, זה גם מה שדוקטור אונגר עושה, אני לא יודעת אם הוא באמת עובד כרופא, אבל מה שהוא עושה ברשתות החברתיות המון זמן, הוא ממש מנהל... קבוצה ענקית של אנשים שכל מה שהוא עושה כל הזמן זה מוביל הגחכה, דלגיטימציה, השפלה של כל מי שלא תומך בזריקות. הכלים האלה, גם של משרד הבריאות, לסתום את הפה לרופאים, וגם של כל הטרולים האלה ברשתות החברתיות, זה כלי שבעצם מנסה לסתום פיות עוד לפני שמדברת איתך על החסימות של פייסבוק ויוטיוב. אני מדברת איתך על זה שנותנים לנו לפעול, אבל לוקחים אותנו ועושים מאיתנו חוכא ואטלולא, מוצאים דברים מהקשרם. וזה ברמה עוד היחסית של ההפחדה ושל ההטרדה, שהיא רמה נמוכה, מכיוון שבחול, אני יודעת, לאורך ההיסטוריה, רופאים, מדענים, חוקרים, שהם עלו על פריצות דרך בתחום הריפוי האמיתי, מצאו מרפא למחלות, הם נעלמו. אני יודעת על ברנדון, שהיא הייתה עושה מסעות, היא עבדה במרק, והיא סיפרה על התרופות שלהם, שהיא שיווקה תרופות שהן הורגות, והם ידעו שהן הורגות, והיא פשוט הלכה במסע מטורף, והיא סיפרה על תוכנית של ארגון הבריאות העולמי, לדחוף לנו זריקות וחיסונים, ויש שם תוכנית עסקית שלמה. רצחו אותה. אז כשאתה דיברת על פחד, מה שאני לפחות הבנתי, זה שאתה מדבר על זה שאנחנו מדברים על הפארמה, אני מדברת על הפארמה, כאלה הוא פשע.
אני רוצה להגיד לך, מה שאני אמרתי בפתיח, בסופו של דבר מגיע לשם. ברגע שאתה מתרגל לאווירה של לא לחשוב, אתה מתחיל לייצר עריצות. וכשאתה מתחיל לייצר עריצות, היא הולכת והופכת למפלצת. היא מתחילה לקחת לשלוח זרועות. ואז אנשים מגויסים גם לעריצות הזאת, כמו שאמרת. גם עכשיו עליי הגישו איזו תלונה מגוחכת לנציב קבילות הרופאים, מתוך מטרה לסתום להתאבא. וזה יטופל לידי הצוות המשפטי שלנו, אבל זה ברור שזה יקרה. מה שאני אומר זה שבסופו של דבר, כאשר אתה פועל ממקום שבו אין מקום ליצירתיות, אין מקום לרוחניות, אין מקום לאינטואיציה, אתה בהכרח יוצר מרחב של כפייה, בהכרח. זה בכאילו ניסיון לכלוא את הרוח האנושית. ואז כל מי שיש לו דעה עצמאית, הוא הופך להיות אויב, ומאיים על כל האג'נדה, נקרא זה אפילו האג'נדה התרופתית, התהליך הזה, שבא להחליף את יכולת הריפוי העצמית, את הקשר של האדם עם הטבע, שהוא יהיה לגמרי תלותי בגורם חיצוני טכנולוגי, אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אלונה, מה שאני גיליתי בחודשים האחרונים, כשאני פעיל כמוך בתחום הזה, ולא הייתי קודם, שישנה עריצות עולמית ספציפית וגדולה יותר בכל מה שיש עריצות לגבי תרופות בנושא החיסונים. זאת עריצות שמתחילה מה-WHO, וגם אני זוכר שאני הייתי נתון לה ולא שמתי לב, שבעצם בעריצות הזאת בכל העולם, מצופה ממך כאיש מקצוע לא להגיד מילה אחת כנגד חיסון, שלא יהיה שום ויכוח אקדמי, שלא יהיה מגוון דעות, וגם אם קרה שחיסון לא טוב, אז פשוט מורידים אותו מהמדפים ושותקים סביב זה. האג'נדה הכללית היא שחיסון זה טוב, חיסון זה הכרחי, ומי שמהסס או לא רוצה צריך לטפל בו, וזה כתוב בשחור על גבי לבן, WHO, ומזה יש להם שלוחה בישראל שנקראת מידת ומכון דוידסון, זה העבודה שלהם. הם אומרים שמי שמהסס להתחסן הוא סכנה לעולם, שאין דרך אחרת שבן אדם יתמודד עם האיומים הביולוגיים הקיימים מלבד זה, ומי שלא ככה, הוא בעצם הוא סכנה לציבור. ומי שמתבטא נגד זה, הוא סכנה לציבור. וזה בדיוק מה שקורה היום בישראל. הגענו למצב שבו עוברים על חוקי נירנברג, שמאז מלחמת העולם השנייה נזהרנו לא לעשות ניסוי בבני אדם, בלי שיש הסכמה מדעת מלאה, קפו פה כל כך הרבה חוקים, יש פה כל כך הרבה פשעים נגד האנושות שכבר אי אפשר לקמת אותם, זו רשימה כזאת ארוכה, ובחסות תפיסת העולם שאומרת, או שאתה בעד חיסונים, או שאתה הזוי ומתנגד חיסונים, בחסות זה יצרו מניפולציה מאוד גדולה עם הרבה הפחדה, וגררו מיליונים של אנשים להשתתף בניסוי, שאני, אין לי ספק שהנזקים שלו עוד לפנינו, אנחנו רק בהתחלת הדרך. אתן לך רק דוגמה קטנה לסבר את האוזן. התקשרה אליי אישה מאוד עצובה, שניסתה להיאבק בבעלה שלא השתתף בזה, אבל הוא אמר לה שהיא הזויה, אנחנו מכירים את הטקסטים האלה, וכשהוא לקח את זה, אז הוא היה בריא, הבדיקות הדם שלו היו תקינות, ואנחנו היום אחרי 3-4 חודשים, הובחן לו סרטן בדם, ואחרי שלפני זה היה תקין, עכשיו יש כאלה שיגידו לא, זה היה קורה גם כך, יש כאלה שיגידו ש... זה, אני לא אומר שזה בגלל החיסון, אני אומר שהעריצות תדחק את האפשרות שאנחנו מזיקים, שאנחנו עושים ניסוי בני אדם ומזיקים, ונגיד, והיא תנסה להגיד לא, אנחנו צריכים לעשות הכל, הכל, כדי שזה ימשיך. דיברה איתי רופאה, שאחרי החיסון הראשון פיתחה דלקת בשריר הלב ועוד הפרעות, ומי שאחראי עליה עודד אותה לקבל את החיסון השני. עד כדי כך. כזה שיבוש מערכות, כזה שיבוש מערכות ושיעבוד, שממש רופאים נהיו משועבדים לאיזושהי תפיסה של איזה חברה, שכל מה שחושבת זה שורת רווח, שיעבוד שלהם לנרטיב שלהם, ועכשיו ירצו להביא את הזריקה השלישית, גם תראי פתאום זומים וקמפיינים, וינסו לשכנע את הציבור, להתייחסו לציבור כאל מטומטם, ויזהירו אותו ויסכנות ויגידו על איזשהו וריאנט ועל איזו התפרצות וסינים נופלים ברחובות, אני יודע מה. כל זה, אלונה, יושב על פחד. השיטה היא פחד, גם מחדר הרופא, שהרופא מפחיד את המטופל, מה יקרה אם הוא לא יקח תרופה, ועד לרמה הגלובלית. הרופא הפסיק להיות משרת של ציבור המטופלים שלו. הוא בעצמו מפחד מזה, הוא מפחד מדעה עצמאית. אז הפחד הזה נמצא, החל מהמנגנון התפיסתי של איך עושים רפואה, נמשיך בזה שהרופא כבר מפחד לחשוב, מפחד שיסמנו אותו, מפחד שיגידו עליו שהוא מתנגד חיסונים ויוציאו אותו, ועד לקמפיין ציבורי שמסמן אנשים עם דעה חופשית כמתנגדים, זה בעריצות לכל דבר ועניין. ועושים את זה סביב איום על כדור הארץ, מלבישים את זה, זה יכול להיות גם ברמה המקומית, כאילו אתה איום על המדינה, אתה תפיל, זה המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עם זה אנחנו נאבקים, וזה מאפשר היום שפשעים נגד האנושות יתרחשו באופן פרדוקסלי, בהסכמת הנבדקים. הם עוצמים עיניים לעובדה שעושים עליהם ניסוי גנטי, לא מבין איך אנשים מוכנים שיחדירו לגוף שלהם חומר שאין לך מושג מהו, שמזהירים אותך, אנשים רבים זהירו, זה גנטי, אתה לא יודע מה יהיה עם זה, ואנשים הולכים, הולכים כעדר, הולכים, הם נכנעים למניפולציה, לא כולם, לא
כן,
כולם.
ברור שלא.
אבל הם עושים את זה לדעתי מתוך פחד.
זה מדהים, אתה יודע, אני חושבת שמה שמתאר את המדגים, את מה שאתה מתאר עכשיו, יש איזה סרטון מאוד חזק שרץ בימים האחרונים, של אימא עם הבת שלה, שהבת שלה היא על כיסא גלגלים, והיא עם זונדה, ויש לה מדי, כן. אז הפתיח של הסרטון הזה, האימא אומרת ש... היא מהנדסת, אקדמית, האבא הוא איש מערכת הבריאות, הרפואה, והם מאמינים בחיסונים, והם מאמינים במדע, ולכן הסכמנו לנדב את 3 ילדינו לחיסון של פייזר. עכשיו, אני לא מבינה, כאילו, יש פה איזשהו, אתה יודע, אני מרגישה שיש קורלציה הפוכה, ככל שההשכלה יותר גבוהה, ככה השכל הישר לא, כאילו, יש ממש יחס הפוך.
אני גם אסביר לך איך זה עובד, כי זה במקרה קשור גם לתחומי העבודה שקשורים אליי גם מקודם, כי אני חלק גדול מתפיסת העולם הרפואית שלי כפסיכיאטר, ולכן גם יצאתי מהמערכות, שאתה צריך לשלב אינטואיציה עם חשיבה הגיונית. אתה לא יכול לחשוב רק ממוח שמאל, אתה צריך לשלב גם מיומנויות של מוח ימין, אלא מה? שבבתי ספר לרפואה אין להם מושג על זה, ואין להם מושג איך עושים את זה, ואיך להסתמך על זה, אז הם מנסים לצמצם אותך, שתהיה כמו רובוט שחושב בצורה מאוד מתוכננת. וזה מה שקורה היום עם, עם הרבה מקומות של אינטלקטואליזציה, ואנשי מדע, אנשי רפואה, זה מין תהליך שמצמצם ומצמצם את הרכיב האנושי, הרגשי, את, ה, את החלק האינטואיטיבי בתוך החשיבה, מייחסים לאינטואיציה כאילו שהיא לא אמינה, כאילו היא סתם איזה משהו הזוי של אנשים לא אינטליגנטים, ואז אנשים מסתמכים רק על חלק מהמוח שלהם, של מוח שמאל, לא מקשיבים לאיתותים שמגיעים בפנים, לחוכמה, לחוכמת הלב, שהיא מאוד משמעותית להישרדות האדם. כשאתה מוותר על החלקים שיותר מבינים בהישרדות, שזה חוכמת הלב, ואתה משען רק על החלק ההגיוני, שיש לו את, ה... את היכולות שלו ולא יותר מזה, הוא לא יכול לראות מעבר לזה, אז אתה באמת יכול להגיע למצב פרדוקסלי, שאתה לא מקשיב ללב שלך, שיזהיר אותך מלהקריב את הילדים שלך, וזה מה שקורה היום גם כן. אני משתגע מזה שאנשים מוכנים, בלי לשים לב, להקריב את הילדים שלהם, לטובת איזה רעיון מעורפל, לטובת איזה מגפה שלא ברור אם אי פעם הייתה, לטובת איזה מחלה שסבירות שהם עצמם ילקו בה נמוכה מאוד, אבל הם הולכים עם העדר, והם לא שמים לב, או שהם שמים לב ולא רוצים לדעת, שהם ממש מביעים הסכמה להקריב את הילדים שלהם על מזבח הניסוי הזה. חוסר אחריות משווה, מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע מה אתה מכניס לילד שלך לגוף? מאיפה הרופא שהמליץ יודע? גם הוא לא יודע. זה מה שקורה כשמפסיקים להרגיש, כשמפסיקים לחוש, וכשמסתמכים יותר מדי על היגיון. זה גם מה שבעבר אמרו שאנחנו צריכים להיזהר מזה. ככה נוצרו נשק להשמדה המונית, כשאנשים רק חושבים ולא מרגישים. כשאתה עושה מדע בלי חמלה, אתה יכול להגיע, אתה פתאום חושב בלי להרגיש, אתה לא חושב על הנזקים האנושיים, אתה חושב על איך אני אגיע לחלל, איך אני אכבוש את ה-DNA, איך אני אצליח להשתלט על ה-DNA האנושי, אתה לא חושב מה המחיר שיקרה, אתה לא חושב על הכאב האנושי שיהיה כרוך בזה, אתה הולך למסלול שכל כולו לוגיקה מאוד ספציפית, והמחיר לזה כבד. המחיר שזה כבד וכל הסיפורים הזוועתיים של מנגלה, בדיוק זה. היה לו תשוקה עזה לחקור, קיבל אנשים שהוא יכול לחקור אותם בלי חמלה, והלהט המחקרי העביר אותו על דעתו. הוא גם היה כנראה מופרע בעצמו, אבל זה לא משנה, זה העיקרון. שאתה חייב שיהיה לך בלנס בין החלק החושב לחלק המרגיש. ואני יודע טוב מאוד, אני ראיתי בבית ספר לרפואה, וגם אני ראיתי בתוך המחלקות, אני הייתי מאבחן מטופלים הרבה יותר מהר משאר הקולגות שלי, הייתי קורא איתם, אבל לא הייתי לתווך את הידע הזה לקולגות שלי, הם לא הבינו על מה אני מדבר, הם רצו שאני רק לפי הספר, ולא לפי התחושות שלי. אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים היום, ולצערי התיקון יבוא מתוך התחושה ומתוך הגוף, כלומר, ברגע שאנשים ייפגעו מספיק בצערי, או שייפגעו הילדים שלהם, אז יבוא הכאב הגדול, ואז הם ייזכרו שהם ויתרו על החמלה, וויתרו על הדאגה לילדים, ובאופן שכלתני לגמרי סמכו כביכול על המדע, אז יבוא התיקון, אז יבוא האיזון שמחייב לבוא מהמקום המרגיש, מהכאב. זה מה שכנראה הולך לקרות. רק ככה קוראים תיקונים, איפה... הרי השואה שקרתה, בסופו של דבר, בגלל שהיה כל כך הרבה זוועות, אז הם אנשים התעוררו. ועד נעשו את משפטי נירנברג. אחרת זה לא היה קורה. צריך כנראה שיקרה באיזשהו קטסטרופה, כדי שאנשים התעוררו.
אתה יודע שהלכתי להגיש את התלונה, פגשתי שם איזשהו שוטר ששאל אותי למה באתי. אז אמרתי לו, בלי להתבייש, אמרתי לו, אני פעילה חברתית, אני פועלת נגד הפארמה, וזו תלונה נגד זרוע שלהם, שמאיימים עליי ומטרידים אותי. ואז מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, אז את בטח לא התחסנת, אמרתי לו, ברור. אז הוא אמר לי, גם אני לא. אז אמרתי לו, למה? אז הוא הדהים אותי בתשובה. אתה רואה, שוטר פשוט, באמת, אני לא יודעת אם יש לו 12 שנות, סתם, באמת, אתה שומע שהוא שוטר פשוט, והוא אומר לי, אני לא יודעת, זה חיסון חדש, אני לא יודעת מה התופעות לוואי שלו ארוכות הטווח. והוא גם אומר לי, אני אין לי מושג מה את יודעת, אני לא חשוף למה שאת חקרת ולמדת, אבל רק זה הספיק לי לא להזריק. ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לעצמי, תכלס, רק על זה. לא צריך את כל המידעים האחרים. רק העניין הקטן הפשוט הזה, שאנחנו לא יודעים מה ה-MRNA הזה עושה בגוף שלנו לאורך זמן, זאת סיבה מאוד טובה לא להזרק את זה. ואני מסתכלת על השוטר הזה הפשוט, ואני מסתכלת על הסביבה שלי, על האקדמיים, על המלומדים, בו יש בסביבה שלי סטטיסטיקאים, רופאים, אנשים שעשו תארים אקדמיים ולמדו שיטות מחקר. אני אומרת לעצמי, מה פספסנו פה שהאינטואיציה של השוטר הבסיסית הזאת היא לא קיימת אצלהם? זה הפיל אותי, כאילו הוא אמר משפט אחד, לא צריך לחפור לו יותר מדי, הוא פשוט לא מעוניין בזה, כי הוא לא יודע מה זה. אתה יודע, אפילו כאילו משהו מאוד הישרדותי. לא מכניס את זה, לא יודע מה זה. זה הכל.
נכון, נכון. תראי, אני אגיד לך, אני אתן לך קצת רטרוספקטיבה. לפני כמה מאות שנים, את תקופת הרנסנס. תקופת הרנסנס, מה שקרה, עד תקופת הרנסנס היה מאה ביניים, והכנסייה שלטה בתרבות המערבית, והכתיבה מה מותר לחשוב, מה אסור לחשוב, מה זה מדע, מה זה אומנות, והרנסנס עשה מהפכה, והוליד את המדעים, ואמר, מותר לחשוב, מותר לחקור, הכנסייה לא תקבע לנו, משם התחילו הכל, פיזיקה, מתמטיקה, דה וינצ'י, מיקלאנג'לו, פריחה גדולה, ושגשגו המדעים, וכאילו אמרו, ועם הזמן גם לסוג הגחה של כל מה שקשור לדת ולאמונה, רק מדע ורק מה שרואים. הדבר הזה בהתחלה היה תגלית מצוינת, אחר כך זה גדל וגדל 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 וגדל, עד לחוסר איזון, שעכשיו אנחנו בדת המדע. עברנו לקצה השני, שלהרגיש זה לא מדעי, לחוש זה לא מדעי, לחבוט זה לא מדעי, חמלה זה לא מדעי. זה הלך לקצה השני, שבו החוכמה, כמו שאותה חוכמה של השוטר הזה, שאני לא רואה את עצמי, עדיף ממנו בשום דבר, אנחנו פשוט אנשים במקומות אחרים בחיים, אבל הוא מחובר לחוכמה עמוקה, שכאשר אין לך אותה, אתה הופך לטיפש.
עמוקה ופשוטה, כל כך פשוטה.
בסדר, לפעמים, את יודעת, אלונה, לפעמים הגאונות נמצאת בפשטות.
נכון.
ובהיעדר זה, אתה הופך לאדם חלש וגם די טיפש, וזה לא משנה כמה תתנסח ותצטט מה... אני רואה את לפעמים אנשים מגיבים בצורה מאוד מאוד מפורדת, אבל כשהם באים לקבל את ההחלטה, הם מקבלים החלטה מאוד מוזרה, מאוד שנויה במחלוקת, הם בעצם מדברים בהיגיון, ובעצם לוקחים סיכון לא סביר על הגוף שלהם ועל גוף של ילדיהם, והם מצדיקים את זה באיזשהו סוג של היגיון, ונתמכים על ידי כל מיני מאמרים, מאמרים שהרי אתם ממומנים על ידי חברות תרופות, איפה אתם? תסתכלו, כל הרופאים יודעים את זה, כל הרופאים יודעים את זה, שאחוז ניכר מכל המחקרים שמפורסמים בעולם, הם זבל, הם זבל, כי מישהו ממנו אותם מראש בכסף, זה סוג של שוחד, סמוך על המחקרים האלה בכלל. למה? כי כל מה שקשור לדאגה לבני האנוש, לחמלה, מתרסק, כשיש לנו אינטרס כלכלי מובהק, שאגב, אין לו סוף, זה כאילו, אלה מפלצות שהתיאבון שלהם אף פעם לא נגמר. ואז אתה גם לא יכול להסתמך על מה שכביכול נהיה מדעי, המדע ענקי של לשאול שאלות, לחקור, להתווכח, שזה נפלא, הוא יצירתי, המדע הזה נכבש על ידי בעלי אינטרסים, שמכנים את זה מדעי, וכל מה שהוליד את המדע אז, בזמנו ברנסנס, שמותר להתווכח, מותר לחקור, מותר לשאול, מותר לפרוץ דרך, במקום זה הפך להיות עריצות של חייבים חיסונים, חייבים, חייבים, כשמכניסת המילה חייבים למדע, הרסת את המדע, הרסת את הרפואה, יצרת שלטון של פחד. ומאיפה זה בא הפחד, אלון? אז באותו מקום זה גם קורה בתוך משפחות, אגב. זה לא בעיה לייצר פחד. ברגע שאתה אומר למישהו שמדבר את הדיבור החופשי שלו, אל תעשה את זה, אתה אומר לו שלוש פעמים, זהו, אתה הפכת אותו לאדם פוחד. כי הוא לא מקשיב לקול הפנימי שלו, הוא כל הזמן מנסה לחשוב, מה אני צריך להגיד כדי שלא יפגעו בי? ועכשיו אתה מנפח את זה, מה אני צריך לעשות כדי שלא יפטרו אותי? או במקרים מסוימות, אתה אפילו מפחד שיפגעו בך פיזית. אתה נהיה משועבד, אתה נהיה נתין, הרבה רופאים היום הפכו לנתינים של המערכת, הם לא משרתים את המטופלים שלהם, קודם כל חושבים מה המערכת אומרת להם לעשות, לפני שהם בכלל חושבים על טובתו של המטופל. זה המצב שהגענו אליו היום, ועם זה אנחנו נאבקים. המערכת הרפואית היום בקריסת מערכות גדולה, ולכן גם האמון בה ילך וירד. אגב, מערכת הרפואית הרשמית היא לא ספקית הרפואה היחידה בכדור הארץ. יש ערוצי רפואה משלימה שהולכים ומתפתחים, הולכים ומתרחבים, ולפעמים יש מאבק נגדם, כי הם לא משרתים את האג'נדה של החיסונים וכולי. אבל הם נוכחים, הם גדלים, וחלקם באמת מביאים חוכמת לב, וחלקם גם לא, חלקם סתם. אבל זה משקף את זה שישנה חוכמה עמוקה של האדם, גם חוכמה עתיקה. חוכמה טבעית של הגוף לרפא את עצמו, של הנפש לרפא את עצמה. אם אתה לא מאפשר לזה להיות, אתה מנסה להגיד לבן אדם, הדרך היחידה שלך להגיש טוב זה עם תרופות, אתה למעשה פוגע באדם ופוגע באנושות. וזה מה שאנחנו רואים היום, ועל זה אנחנו נאבקים. והמאבק שלנו צודק, לכן אנחנו ננצח. לא יודע כמה זמן ייקח, אבל יש הרבה לעשות שם בדרך, במאבק הזה.
אני מרגישה בהסתכלות שלי, מה שמצליחה להבין מה שקורה פה, בראש ובראשונה מדאיגה אותי מאוד ההשתקה של הרופאים. זאת אומרת, אם לא הייתה השתקה של הרופאים, אין לנו מושג כמה קולות היינו שומעים שהם לא נשמעים כרגע. אין לנו מושג, כי תסתכל על דוקטור מיכל הרן, היא כבר רגל בפנסיה, היא ברבע משרה עובדת בבית חולים, היא כבר, הקריירה שלה כבר, איך אומרים, היא כבר עשתה את מה שהיא עשתה, she is nothing to lose, כמו שנקרא. גם דוקטור אמיר שחר, הוא כבר עשה את שלו, הוא חזר כי קראו לו, אבל הבן אדם, לא, הוא לא, זה לא רופא ששם עכשיו 7-14 שנים בלימודים, בהתמחות, ועכשיו פוחד שהוא שורף את כל הקריירה שלו אם הוא יפתח את הפה, ובאמת יש להם מה להפסיד, שיש לשלם משכנתה, וזה המקצוע שלהם. אז אני חושבת על כל כך הרבה רופאים שהם לא מדברים בגלל שהם פוחדים פשוט מאוד על הפרנסה שלהם, מהמקום גם הכי הישרדותי, שלא יהיה להם ממה מחר בבוקר להאכיל את הילדים. אגב, אני דיברתי עם רופאים כאלה שהם פשוט מתים מפחד שיפטרו אותם. לא מדברים, לא מוכנים שהשם שלהם ייחשף, לא מוכנים לספק מידע על הדברים שהם יודעים על הקורונה, בגלל פן יבולה להם. אז אני אומרת, קודם כל, דבר ראשון, בעיניי, אחת הבעיות הכי גדולות זה סתימת פיות של רופאים. זה בעצם לא מתאפשר שיח חופשי, הרי הסכמה מידע, אז אני רוצה לדעת מה הטיעונים בעד ומה הטיעונים נגד. מונעים ממני כאזרחית את הטיעונים נגד. וזה דבר ש...
אני רוצה להגיד שצריך להסתכל על זה משני כיוונים, ולא להפוך יותר מדי את הרופאים לקורבנות. עם כל הכבוד להם, רופאים זה ציבור נבחר, אליט, לא קל להתקבל לבית ספר לרפואה, בוחרים רק אחרי סלקציה מאוד גדולה, זה לימודים רציניים, כל משלמי המיסים מממנים אותם בהרבה, זה לימודים מאוד יקרים, זה השקעה גדולה מאוד מצד המדינה להכשיר רופאים. מה אני רוצה להגיד? שגם אם אתה נתון בתור עריצות, אתה באת לתפקיד שהוא משרת ציבור ברמה הגבוהה ביותר, יש לך אחריות, אין מה לעשות. זה לא, אולי לא מלמדים אותך בית ספר לרפואה, אבל זה הנפש שלך, הנשמה שלך, יודעת את זה טוב מאוד, אתה באת למקצוע הזה, זה שליחות. וכאחד כזה, אתה לא יכול רק להגיד, טוב, בגלל שמפחידים אותי, אני אעצום עיניים, אני אסתום את הפה. כמובן שכל ההנהלה במערכת שמאיימת עליהם, זה מערכת פושעת, זה ברור. אבל עם הזמן, אם אתה ממשיך לשתוק, אתה מצטרף לפושעים. ועם הזמן אתה הופך גם להיות מנהל פושע בדיוק כמוהם, אתה ממשיך להגיד לך, טוב, אז יפטרו אותי ולא יהיה לי פרנסה, ואת יודעת מה, פרנסה יש כל מיני דרכים, ואני לא יודע כמה הבן אדם באמת מיטיב עם עצמו, עם השקר הזה לאורך זמן, המחיר שהוא משלם בגלל הפחד המיידי, מזה שלא יהיה פרנסה ומשכנתה לחודש הבא, לעומת זה שאתה מוכר את נשמתך, המחיר פה הוא הרבה יותר גבוה, ואני מבחינתי, אני החלטתי שאני מתחיל לכתוב מכתבים אישיים לרופאים, שאני שומע אותם מתבטאים באופן גלוי כדי ללחוץ על אנשים, כלומר הם משרתים את האג'נדה של לא לחשוב, למהר להיכנס לתוך ניסוי. מבחינתי יש להם אחריות, כמו שלי יש אחריות כרופא, בחרת להיות רופא, תהיה רופא, תגן על המטופלים שלך, תשרת אותם, תלחם בשבילהם, תצא החוצה בגשם, בקור, בשביל המטופלים, כמו שפעם רופא היה עושה. אז מבחינתי יש פושעים למעלה, אבל גם יש פושעים למטה. ואם אתה רואה עוול שפוגע בחיי אדם, ואתה שותק, אתה פושע. אני חושב שיש אפילו לזה, בסופו של דבר זה כן מגיע לבית משפט כזה או אחר. כן, הם נמצאים תחת איום, אבל אם הם לא יקומו כנגד האיום בעצמם, הם מפסידים לו. ובמצד שני, רופאים לא מודעים מספיק לכוח שלהם. פעם רופאים היו משביטים מערכת, וקובעים קובעים סדר יום במדינה. פשוט ככה, הם אומרים לא, אנחנו לא באים לעבוד.
אבל הרופאים בעצמם קנו את הבלוף שיש כאן מגיפה קטלנית, שאני לא יודעת איך הצליחו לעבוד עליהם, על הרופאים, כאילו, אני לא מצליחה להבין, הרי מי שעובד במערכת הבריאות ראה בתקופת השיא של המגפה שלא היו יותר מחלות נשימתיות, לא היה דלקת ריאות, לא היו יותר שפעות, זאת אומרת, זה כל כך היה שקוף, איך הכל הונדס להיות מאובחן קורונה? מה הם לא רואים? כאילו, אני לא מצליחה להבין. אני לא, אולי בגלל שאתה נורא נורא קרוב ובתוך הרמאות אתה עיוור, אני לא מצליחה להבין איך הם לא ראו שהמטופלים שלהם, שכל הסביבה המשפחתית, החברתית, אף אחד לא מת מקורונה. כאילו, מה אתם לא רואים? איך הצליחו לשכנע אותם בטלוויזיה שמה שקורה בתחום שלהם, יש כאן אסון שעת חירום? אני לא מבינה את הרופאים.
אני לא יודע אם זה שקעת כדי כך שחור או לבן, אני לא מספיק בקיא במה קרה בתוך המחלקות הפנימיות, וכמה אנשים באמת, באמת נפטרו מקורונה, וכמה לא, אני יודע שיש
פרדק קצת גדול. היה גל שלב בא ונכנס למחלקות קורונה, והוא עשה צילום בשיא של הפייק מגפה, בתי חולים ריקים. אגב, היה בפייסבוק השטג שנקרא Empty Hospitals, ובכל העולם אנשים נכנסו לתוך המחלקות קורונה האלה, הם היו עקות. זה פשוט...
כן, ואני גם יודע, אני גם קיבלתי, וגם כל הניהול שלהם היה עם הרבה פחד והבטחה מוגזמת, ולא לדבר על זה, אני יודע.
ואסור להכניס בני משפחה, גם בדשבורד של משרד הבריאות, עד היום, אני מבקשת לראות, אוקיי, אתם עכשיו העריכו את חוק הסמכויות, שעת חירום, אני מסתכלת לדשבורד של משרד הבריאות, יש שם רובליקה של כמה יש מאושפזים בכל בית חולים ובית חולים במחלקת קורונה. הכל היה שם מלא, מה זה סטטיסטיקה על האר ועל המחלימים ועל המאומתים ועל כל הבולשיט. אבל התכלס, כמה מאושפזים במחלקות קורונה לפי בית חולים, הרובליקה הזאת היא ריקה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך למה זה חשוב, כי שם, אם הם היו מפרסמים את התשובות, שם האמת אתה יוצאת. למה? כי אם היינו רואים שזה כלום, אז היינו מבינים שאין על מה לעשות בלגן. אבל אם הם היו כותבים, נניח, במחלקת קורונה, בשיבה, יש 80 חולים קשה, אז הציבור הוא זה שנמצא בפנים. אז המידע, הרי אני הפכתי להיות כתבת שטח, גם אתה סוג של עבודת החקירה, אוספי עדויות, אז המידע, הנה כמו עירית, עורכת הדין עירית ינקוביץ', היא סיפרה שבשיא המגפה היא הייתה בשיבה אצל אבא שלה, והיא ביקרה במחלקת קורונה בשביל לראות על מה כצעקתה, והיא אומרת, התפוסה הייתה רק 25%. לכן אני אומרת, אם הייתה שקיפות על מספר החולים, לפי בית חולים, יכולנו לראות בוודאות האם אנחנו פה במגפה או לא. וגם זה משהו שאם הם היו משקרים ומנפחים נתונים, הציבור היה מספר שמה פתאום המחלקות ריקות.
זה משהו שהיה מאוד מנוהל, וגם עכשיו זה מאוד מנוהל. כלומר, מה זה מאוד מנוהל? שהם מבקשים שיהיו תוצאות מאוד מסוימות. והם רוצים לכפות את התוצאות. ולמה למשל עכשיו יש פער ענק בין מה שאנחנו רואים בתופעות לוואי לבין מה שמשרד הבריאות מדווח ומשקף, והתקשורת לא מראה כלום? כי הם מנסים בכוח לכפות תוצאות מסוימות. הם רוצים להגיד, היה המון מתים מקורונה, ויש מעט מאוד תופעות לוואי. עכשיו, זה נופח למעלה וזה נופח למטה. אין שקיפות, לא פה ולא פה. שקיפות זה מילה שכרגע לא מוכרת. אין בכלל דיאלוג עם הציבור, יש רק דיאלוג, מחזיר אותך קודם, דיאלוג שמבוסס על פחד. עכשיו, אחד הדברים שלא אמרנו, והוא מאוד מאוד משמעותי, שהפחד ממכר. והציבור שרגיל לפתוח את הטלוויזיה בערוץ מסוים, בשעה מסוימת, מקבל כמו חומר ממכר יומיומי, שזה בעיקר חדשות של פחד, ונתונים שהם החליטו איך אתה תשמע אותם. ניתן לך דוגמה חשובה למשל, דוגמה מהותית. היו אומרים יום יום בטלוויזיה כמה מאומתים, כמה נפטרים, כמה מושפזים, כל הזמן מפחידים, כל יום מפחידים. ואז מתחיל קמפיין החיסונים. אתם למה אתם לא מדווחים כל יום כמה תופעות לוואי יש? תדווחו, תעדכנו, יש פה רשימה מאוד ארוכה. למה אין תחקיר של זה? למה לא מזמינים את הציבור לדווח רשמית? למה מציגים את זה כאנקדוטה בלבד, איזה מקרה אחד נדיר, וגם אז אולי לא בטוח? זאת אומרת שכל בר דעת יכול לראות שיש פה ניסיון מאוד מאוד מכוון להשתלט על השיח, להנדס לך את המחשבה שאתה תהיה מכור לפחד, וכשאתה מכור לפחד, זה מסביר את כל האנשים שמתווכחים בכוח, למה חייבים ככה, חייבים ככה. הם מכורים לפחד, הם לא יכולים לראות. תראי, בישראל בכלל לא נשקלה האופציה לטפל באיברמקטין, לא נשקלה האופציה הזאת בכלל לטפל בפרוטוקול של זלנקו, שהציל, לא יודע, מאות אלפי אנשים, ללא שום חיסון, ללא שום זריקה, כלום. זה לא נשקל אפילו, שזה מבחינתי כבר עבירה גסה, פשע גדול, כי הרבה אנשים מתו, טרום אפילו הטיפול, לטרום ההזרקה, מתו, כי כנראה הייתה איזו תוכנית להראות שאין ברירה אלא להביא את הדבר הניסיוני הזה, אין ברירה אחרת, מצב חירום וכולם מתים פה. יכולתם להציל עשרות אלפי אנשים בעולם? יכולתם להציל אותם ולא הצלתם. אגב, איגוד עורכי הדין בהודו הוציא תביעה נגד אישה הודית שעובדת ב-WHO, על בגידה, אם אני לא טועה.
וואו.
על פשע נגד האנושות, הם הוציאו איגוד עורכי הדין ההודים, הלוואי אצלנו, ומשהו עלולה להיענש בחומרה רבה בהודו, יכול להיות שכבר לא בהודו, על זה שהיא לא אפשרה את הטיפול הזה, ובכך לא אפשרה הצלת חיי אדם רבים, ובעצם שירתה את האג'נדה של נביא את זה בסופו של דבר אל הקו הזה, שבו רק הזריקות האלה יכולות לעזור.
אתה יודע שאני קיבלתי דיווח שרופאה עקבה אחרי מה שקורה במרסיי, ששם טיפלו בכל החולים ב-100% הצלחה באיזו תרופה, והיא ניגשה עם הדבר הזה למשרד הבריאות וביקשה שיכניסו את זה לפרוטוקול הטיפול, זרקו אותה מכל המדרגות. גם פה זה היה.
כן.
לא היו מוכנים לבדוק את זה.
זה המצב, אלונה. בסופו של דבר, את רואה איך שלטון הפחד הזה השתלט על המקום המאוד יפה של בני האדם, של לרפא ולמצוא את התרופה הנכונה, ושיקולים זרים, אם זה שיקולים של יותר ויותר כסף, או שיקולים של שליטה, השיקולים האלה פלשו, אבל הם לא כבשו את כל האנשים.
לא את כל האנשים.
וגם לא יוכלו. ומכיוון שהם גם מבוססים על פחד, אגב, מה שמבוסס על פחד בסופו של דבר קורס, זה לוקח זמן. אבל עריצות לא יכולה להאריך ימים, כי היא מבוססת על ערכים אפלים של פחד, ואין לה כוחות חיוביים שמחזיקים אותה. אז מתישהו זה נופל כמגדל קלפים.
אתה יודע שדווקא...
נעשים כמונו, שנייה רגע. בגלל זה חשוב לי להגיד שגם אם אנשים מסוימים מרגישים עכשיו במיעוט, לפיד אחד בוער, לפיד אחד שאדם מחזיק, בוער שווה 1,000 אנשים שנמצאים כרגע בחשיכה. אבל צריך את הסבלנות ואת העקביות, לבוא כל מוצאי שבת להפגין, לעשות עבודה, לשתף ולשמור על התקווה, כי מתישהו מגדל הקלפים הזה ייפול בזכות זה שיש מישהו כל הזמן מאיר עליו את האור.
אמן ואמן. אתה יודע, אפרופו הפחדה והטקטיקה של ההפחדה, דווקא ההפחדה זה מה שגרם לי לא להאמין להם יותר, כי אני, בוא ניקח רגע הורה. הורה נורמלי, שפוי, תפקד, לא הורה פסיכופת, לא ילך לילד שלו ויפחיד אותו מהבוקר עד הערב בקץ האנושות. ומה שהם עשו לנו, זה היה הזוי, אני מסתכלת ואני רואה איך הם כל הזמן מנסים להפחיד את הציבור. היה שם את הכותרת, אני לא אשכח שזה היה סי. עד מרץ, 10,000 הרוגים. ממתי הרוגים, זה הביטוי לנפטרים ממחלה. 10,000 הרוגים ומיליון חולים. זאת אומרת, היו כל מיני תחזיות אפוקליפטיות כאלה שזה נשמע לי כל כך מצוץ מהאצבע. מאיפה הבאתם את זה שיהיו פה 10,000 הרוגים? וזאת הייתה זה היה פשוט נראה לי הגזמה פראית. ותאסוף את זה ותעטוף את זה בכל הפחדות נון סטופ, הגרפים של ספרד ואיטליה, שכל הסנסורים שלי אמרו, יש כאן טקטיקה של להפחיד את הציבור בטירוף ממגפה, והיה ברור לי שהתרופה לבעיה הזאת שהם יוצרים, זאת תהיה זריקה, איזושהי זריקה, שהיה נראה לי שכבר היא מוכנה אגב. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך מהפחדה לנושא אחר שהם עשו, ואני רוצה לדבר על ההתעללות בציבור.
אבל רגע, לפני זה, אלונה, חשוב לי להגיד, וגם בואי ניקח בערך עוד 10 דקות לרעיון הזה, כי אני תכף צריך לסיים. לא רק את שמת לב שמשהו מסריח, גם הרבה אנשים אחרים, אלא שההבדל ביניכם זה שלך יש איזושהי רוח מרד, יש לך רוח חופשית פנימית. הרבה אנשים אחרים מרגישים בתת ההכרה שעובדים עליהם, אבל אין להם כוח להתמודד עם זה. אין להם כוח לצאת ולהגיד אני מסרב, ולכן הם בשביל שקט, בשביל שיניחו להם, בשביל שכל ההפחדות האלה שגם להם נשמעות מעוותות, לא ייכנסו לתודעה, אז הם כאילו שואלים, טוב, אז מה אני צריך לעשות כדי שתפסיקו להפחיד אותי? איזה ציות? במה אני צריך לציית? מה אתם רוצים? תגידו רק מה לעשות כדי להחזיר לי תו ירוק, בלה בלה בלה. בדעת הכרה הם יודעים שעבדו עליהם, וזה הם נכנסו לדיסוננס קוגניטיבי, לזה הם נהיו עוינים, אבל הם, אין להם את כוח, את רוח הלחימה, לכן הם העדיפו לשתף פעולה לציית, יותר נוח להם, ואחר כך גם הלכו והגנו על זה. זה לא שהם לא שמו לב, שמים, לא קשה לראות שזה מסריח, כשמישהו מנסה לכפות עליך, אבל יש אנשים שאומרים, טוב, הם מנסים לכפות עליי, אבל אין מצב שאני אתמודד עם זה, שאני אעמוד על דעתי, אז אני אשתף פעולה.
זה איזושהי כניעה. כניעה, פשוט כניעה. אני רוצה לעבור איתך ברשותך, ולדבר רגע על ההתעללות בציבור, בהקשר מאוד ספציפי. לא על המחסומי נשימה, ולא על השיסוי. אני רוצה לדבר איתך על משהו מאוד ספציפי, כי אני חוויתי אותו בתקופה האחרונה. היה לי ילד אומנה. עד אמצע הקורונה, האומנה התפרקה לצערי, והילד הזה בפנימיה. והוא בבית ספר שלו, אמרו שלמישהו מהשכבה הוא נמצא מאומת לקורונה, ובגלל זה הכניסו את כל בית ספר, 400 ילד, לבידוד. עכשיו, פנו אליי אם אני מוכנה שהוא יעשה אצלי את הבידוד, מכיוון שהוא כבר היה שם 3 פעמים, בבידוד של שבועיים. שזה אומר, הילד הזה היה 1.5 חודש כלו בתוך חדר, שהביאו לו את האוכל במגש מחוץ לדלת, ללא קשר עם בני אדם, והפעם הרביעית שזה קרה, ואפשר היה, אמרתי, תביא, אני רוצה אותו אליי. ילד בריא, מרגיש מצוין, אנרגטי, אסימפטומטי. אני אמורה לקלוע אותו בחדר שבועיים. עכשיו, אני שואלת את עצמי כמבוגר אחראי, מה אני אמורה פה לעשות? האם אני צריכה לקחת את הילד הזה ולקלוע אותו בחדר ולהתעלל בו? מה אני אמורה לעשות כשאני רואה שיש פה מה שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל על כלום ושום דבר, הוא בכלל לא יודע מי זה המאומת הזה, שגם הוא מרגיש טוב כנראה, לא ראה אותו, לא היה בקשר איתו, הוא לא יצא מהפסקה בכיתה, על מה אתם קולעים מילדים? עכשיו, באיזושהי תוכנית טלוויזיה אני ראיתי שהיה פאנל כזה שנאמר, שמחקרים הראו שככל שילד יהיה יותר בבידוד, כך ההורה, ההיענות שלו תהיה יותר גבוהה להזריק לו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו בואו נתעלל בכם, ואם אתם רוצים את הפסקת ההתעללות, תזריקו.
זה בדיוק מה שאמרתי לך. בסופו של דבר, יש הרבה שאומרים שבעצם כל הסיפור של תקופת הקורונה היה בעצם תהליך שאמור להביא אותנו אל הזריקה הזאת. יש כאלה שחושבים שזה הסיפור. אני לא מצליח לראות עד כדי כך, אבל יש, זה אפשר להגיד, זאת תיאוריה לא לגמרי מופרכת, זאת תיאוריה
אפשרית. שמה? מה התיאוריה? לא שמעתי, היית משובש.
בעצם כל הסגרים והבידודים, זה בעצם תהליך להביא אותך למצב שלא תהיה לך ברירה לקבל זריקה. אוקיי? שבעצם זה כל התו הירוק הזה לא נועד בעצם להפריד בין מחוסנים ללא מחוסנים, לא נועד להגן על מחוסנים, זה בדיחה שצריך להגן על מי שיתחסן, באמת בדיחה, אלא כדי להפעיל לחץ על מי שלא.
אתה אוקיי? לא רואה את הפחד?
לא רק זה, זה גם לייצר פחד גם אצל המחוסנים. לא אגיד, נתנו לכם חומר, זהו, אתה חופשי, זהו, קיבלת חומר שמגיע לך, אתה חופשי, לך, צא לבלות, לא תיזהר, 5% ידביקו אותך, כלומר, כל הזמן דרך הפחד, ובגלל זה גם אמרתי, זאת רפואת פחד. זאת הרפואה עם יותר מדי דגש על תרופות, שגורמת לאדם, למשל, כל מה שקשור לווירוס, יש כל מיני תיאוריות, בשוודיה התנהגו אחרת, אמרו, רק נבודד את האנשים בסיכון, וכל השאר שידבקו, כן שידבקו,
נכון.
לייצר חיסון עדר טבעי, שכחנו בדיוק. את זה. נהיינו טיפשים מרוב טכנולוגיה, ואנחנו נותנים לאנשי פחד להשתלט לנו על החיים, ואני מסכים איתך, יש בזה התעללות.
אבל גם ארגון הבריאות העולמי.
אני לא בטוח ש... תשמעי, אני לא בטוח, אני לא מהתחום הזה ספציפית, אני מסתכל, אני מסתכל בתחום הנפש, כי היא רגשית. האם זה נכון באמת אפידמיולוגית עד כדי כך לכלוא אנשים למשך תקופות ארוכות, כשידוע שהסימפטומטים בכלל לא מדבקים? זה יש פה היסטריה על גבי היסטריה על גבי היסטריה, ובזמן היסטריה אתה כל הזמן כאילו במצב חירום מלחמה, אתה לא חושב. אתה פועל כמו רובוט, אתה פועל כמו אוטומט, וגם אפשר לנהל אותך, אפשר לעשות לך כל מיני מניפולציות, ותגיד כן, רק תגידו מה לקח, כן, אוקיי? זה המצב, וזה אכן בסופו של דבר...
מה אתה חושב על הכלי הזה של כליאת ילדים בריאים בחדרים במשך שבועיים, שוב ושוב?
אני חושב שיש בזה משהו בעייתי ברמה הגלובלית, ברמה של תפיסת העולם הכללית של... לחפש את המאומתים ואז לבודד את המאומתים, במיוחד כשמדובר בילדים, לא קורה כלום אם בין ילדים יש איזושהי הדבקה, אנחנו הולכים אבל ככה 1.5 שנה אחורה על שאלות של איך נכון לנהל את המדינה.
אני לא מדברת על לבודד את המאומתים, אני מדברת על לבודד את מי שהיה ברדיוס של מאומת.
זה, תראי, זה נשמע לי, אני לא זיומולוג כדי להגיד מה ההיגיון האפידמיולוגי של זה, אבל זה נשמע מופרע, זה נשמע מוגזם, זה נשמע שזה לוקח יותר מדי את הפחד. הרי אין איזה סוף, אין איזה סוף, מה אם במקרה, מה אתה לא יודע אם עברת ליד מישהו בסופר, ועכשיו אתה הולכת ותרוץ ותתחבא שבועיים בבית, במקרה עברת ליד בסופר, לא, הגוף מספיק חכם כדי להתמודד עם זה, אלו, מה קרה, נהיינו כאלה חלשים, שרק אם במקרה מישהו היה לידינו במרחק 2 מטר, מהר מהר לברוח, וזה באמת סוג של אובדן עשתונות ופירוק כל כך הרבה מערכות של ידע שקשורים לחוכמת הגוף. וכשאתה לוקח מאיתנו כציבור את היכולת שלנו להישען, להיות בקשר עם חוכמת הגוף, אתה נשאר רק עם דבר אחד, אתה נשאר עם פחד. מנועל על ידי פחד, אתה כל הזמן צמא למידע המפחיד הבא או לאישור הבא מהרופא הבכיר, ופה אנחנו נמצאים. והשינוי יבוא כשאנשים יפסיקו להיכנע לפחד, שיהיו טיפה יותר אמיצים. יש מדינות שהחליטו, התושבים החליטו, הם יוצאים החוצה. יוצאים החוצה, לא נותנים לסגרים להיות, לא מוכנים כל כך הרבה מסכות, והם קברו את זה. וככה זה צריך לקרות גם.
נכון מאוד. דוקטור פינקי פיינשטיין, מה, ככה מילות סיום, משהו אופטימי, אתה יכול להגיד לי?
אני אגיד לך, משבר בסופו של דבר הוא הזדמנות, זה משבר גדול. אבל אנחנו עדיין בזמן פציעות, אנחנו עדיין באובדנים, יש פה מכבש לחצים לחסן בני נוער ולצערי חלק מהם יפגעו לחינם. אבל אני חושב שהמשבר הזה גם, בהמשך ישיר למה שדיברנו, ישים את האנשים בתוך צומת של לבחור מחדש, פחות לבחור מתוך פחד, יותר לבחור מתוך פומץ ומתוך קשר לגוף ולרוח, ולהתחבר כקבוצה כזאת, וגם לדרוש שהרפואה תהיה כזאת, ושהשלטון יהיה כזה. לכן אני חושב שהמשבר הזה יגרום לקריסה, אנחנו בתוך הקריסה, אבל מתישהו הציבור ידרוש את השינוי ואת ההחלפה של האנשים האלה, וכמובן יעמיד לדין את האחראים על זה, ואני חושב שיהיה לנו מקום אז להקים מערכים, רפואה ופוליטיקה והנהגה, שיותר באים מהרוח ומהרגש ומהחמלה, וכנראה בלי משבר זה לא, השינוי הזה לא יכול לקרות.
אמן ואמן שמתוך המשבר הזה יצמח משהו חדש, בריא ומיטיב.
בשביל זה יש עבודה לעשות. גם עבודה ברמה האישית, וגם להצטרף להפגנות, וגם לעשות שיתופים, וגם להיאבק אונליין. כל אחד שעשה מה שהוא יכול לעשות, ואפילו טיפה יותר. טיפה יותר.
לגמרי. ואתה עושה הרבה הרבה יותר, ואני רוצה להגיד לך בהזדמנות תודה רבה. על כל מה שאתה עושה, על כל ההתגייסות שלך, על האומץ, על המנהיגות. תודה רבה, יישר כוח. בהצלחה לכולנו.
אני רוצה להגיד את זה גם לך, אנחנו שייכים אותו ז'אנר, כל אחד במקום אחר. אלה הבחירות שלנו, המציאות הזאת עשתה לנו קריאה פנימית, ואין לנו אפשרות אחרת.
נכון.
תודה על הרעיון, אלונה.
תודה רבה, המשך יום מקסים.
ביי ביי.